סיימנו אתמול את השיעור, את פעם שעברה את השיעור, ואני אמרתי שאנחנו נשוב ולו בתמציתיות לנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד משמעותית, וממנה אתה למד כיצד ההבנה הגיאוגרפית נותנת מימדים אחרים ועמוקים לכתובים. אנחנו נמצאים בפרידה שבין אברהם לבין לוט. נזכיר שוב, ההיבט של מעשה אבות סימן לבנים, שבסימנו אנחנו עוסקים בכל השיעורים האלה, מלמד אותנו שיש פעמים שאין מנוס מהיפרדות. זה לימוד גדול מאוד במעשה אבות סימן לבנים. אם תרצו, במבט רחב יותר, מתחולל כאן אותו תהליך של מיון והפרדה, הדיפרנציאציה, שיש בה, כלשונו של רבי יהודה הלוי, ההבחנה בין גרעין לקליפה, בתהליך גיבושו של עם ישראל. אנחנו מכירים את הדברים דרך כלל ביחס שבין האבות והבנים. למשל, מאברהם אבינו יוצאים יצחק וישמעאל, יצחק נבחר, ישמעאל נדחה. וכשאברהם אומר לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אבל שרה אשתך יולדת בן, וקראת שמו יצחק. כי ביצחק יקרא לך זרה. והבית של הביצחק מלמדת שתהליך המיון, אם תרצו, ההפרדה יימשך וילך גם בזרעו של יצחק, בתוך יצחק. וכאן, אפילו בתנאי מעבדה, אם תרצו, בביתנה של רבקה מתרוצצים התאומים, שני תאומים בביתנה, והאחד יעקב נבחר, והשני עשיו נדחה. הדחייה כאן היא לא דחייה במובן של ביטול טוטלי. אנחנו קראנו בסוף פרשת השבוע על המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, ואנחנו רואים את שעיר ואת אדום, וגם אם מתוך זרעו יוצא המלאק שהוא ראוי באמת לאובדן טוטלי, הרי שאר בני אדום אין הדין כך, ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הריסיו, והייתה לה שם המלוכה, ועתידים עוד לעמוד גם אלופים מאדום, ובוודאי דברים האלה נכונים כלפי ישמעאל. גם ישמעאל וגם עשיו, אנחנו שומעים בדרך זו או אחרת שיש בהם היבטים של תשובה. וכשקוברים את יצחק אבינו, באים גם עשיו וגם ישמעאל וגם יעקב יחד לקבור אותו. וגם ישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו. אבל הייעוד והבחירה של העם שמזרעו תקום ממלכת כהנים וגוי קדוש, מחייב את תהליך הצמצום, המיון וההפרדה. זה הדבר שהתורה מאירה בפנינו. אנחנו כבר דיברנו על זה בהרחבה, שיש פה צמצום לצורך ההרחבה, והגיבוש של ממלכת כהנים וגוי קדוש הוא חיוני, דווקא כדי שמתוך הטהרה שבו יפיצו מעיינותיו החוצה. ואברהם אבינו הוא אברהם העברי, שכל העולם כולו מעבר מזה, והוא מעבר מזה, ודווקא מתוך כך הוא אברהם אב המון גויים. על הפרדוקס הזה כבר עמדנו בהרחבה. הנה כאן בפרשה הזאת של לוט, אתה למד שגם בתוך בית אברהם, עוד קודם ללידתו, ללידתם של ישמעאל ויצחק, יש פה תהליך הפרדה. אברהם אבינו איננו סס לכך. אברהם אבינו היה בוודאי רוצה שלוט בן הרן, בן אחיו שהולך עמו, ישותף עמו בבניין האומה. אבל מסתבר שהדבר הזה איננו ניתן. ההפרדה הזאת שבין אברהם לבין לוט היא לא הפרדה אקראית. חברים יקרים, זוהי הפרדה שיש לה השלכות לדורות. הנה בסופו של דבר יוצאים מלוט שני עמים סמוכים שכנים לנו. עמון ומואב. ועמון ומואב אלה עוד יתברר שלא ראויים לבוא בקהל. כן? כפי שאומרים הפסוקים בספר דברים, לגבי עמוני ומואבי, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים, ועוד נגיע לפסוק הזה. אבל, מה? שתי פרדות טובות. יפה אמרת, אבל, בדיוק התחלת, המשכת את האבל שלי, אבל, באמת, בעקיפין, לפחות מבנות עמון ומבנות מואב, ובעיקר נדגיש מבנות מואב, יוצאת רות המואביה, שעתידה להינשא לבועז משבט יהודה, וממנה תקום מלכות בית דוד. כן? לשונם של חמים שתי פרידות טובות. אז אנחנו למדים מפה שיש פה איזשהו מהלך אלוקי שעוד יביא לחיבור מסוים. ושימו לב, חברים יקרים, אני כבר קצת מקדים את המאוחר, כיצד אומרת רות לנעמי, אל תפגעי בי. לעוזבך, לשוב מאחרייך. לא ניפרד עוד כדרך שנפרדו לוט ואברהם. כי, איך אומר משר הפסוק שם? באשר תלך ילך, ובאשר תלין ילין, ובאשר תמותי אמות. חי השם כי המוות יפריד ביני ובינך. שימו לב למילה הזאת, יפריד. לא כפי שנאמר אצל לוט ואברהם, ויפרדו איש מעם אחיו. כאן מגלה הרעות באמת, כשאתה רואה את הדברים במבט רחב, את החיבור המחודש. כן? עמך עמי ואלוהייך אלוהי. כל דברי רות שמתקנת, אפשר לומר, במעשיה את מעשיו של לוט. ותכף נראה באיזה פנימיות רות מתקנת. יש פה, הקבלה פה בין מגילת רות לבין הפרשה שלנו היא זועקת. מיד נעמוד על זה. אבל מכל מקום, בשעה הזאת, כשלוט רואיו רואים בשדה אחר ואינם מקיימים את הכללים המוסריים האלמנטריים, וכשלוט נשיאת עיניו היא לביצעו ולממונו, והוא מוכן גם להיות לשכנות עם אנשי סדום, שהכתוב לא בכדי עכשיו כאן מעיד עליהם, ואנשי לוט ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אין מנוס אלא מהיפרד מעליי. וההפרדה הזאת, שבוודאי היא, אני אין לי יודע אם חכמים מונים אותה כאחת הניסיונות שמתנסה אברהם, אבל זה בוודאי ניסיון קשה. שאברהם אבינו שהוא רוצה לתקן עולם במלכות שדי ולהיות אב המון גויים, הנה בסמוך לו, בביתו שלו, הוא נדרש להפרדות. אין מנוס לעתים. אברהם אבינו ימשיך לשמור אמונים ללוט. והפרשיות הבאות, גם הפרשייה של המאבק בין ארבעת המלאכים והחמישה, שאברהם אבינו רודף עד דן אשר כדי להציל את לוט, וגם אחר כך כשאברהם אבינו מתחנן ומשתתח לבל ישמדו אנשי סדום, ובזכותו לוט ניצל, ובזכות תפילתו ותביעתו של אברהם, אף אמנם תספה צדיק עם רשע, שבראשו ודאי חולפת דמותו של לוט, אז אברהם אבינו מציל את לוט. אבל ההצלה הזאת, צריך לומר, לא מביאה לאיחוי הקרע. וחז"ל רומזים לכך שהם אומרים שאצל אברהם אבינו, שהמלאכים אומרים ללוט, איך הם אומרים לו? ההרה הימלט, זוכרים? פן תיספה. ההרה הימלט, מי הוא היושב בהר? הלא הוא אברהם, הוא בהר, שם, עלה לקריית ארבע, לך שוב אל אברהם. ולוט אומר, לא אוכל לעלות ההר, פן תדבקני הרעה ומתני. אצל אנשי סדום אני אומר שוב את דרשות חז"ל, שרומזים פה לדבר, הייתי אולי נחשב כצדיק, אלך שם אצל אברהם, מי אני ומה אני. ולכן לוט נתקע באמצע הדרך, ושם במערה עוד מזומנת לו החוויה הלא סימפטית כל כך של גילוי העריות עם בנותיו, שבסופו של דבר גם מזה מתגלגלים איזה שהם תיקונים, אבל אל ההר לוט איננו מגיע. זאת אומרת, האיחוי איננו איחוי מלא, ויש כאן את ההבחנה, מואב ועמון מזה, שהקדוש ברוך הוא גם להם נותן את הלחלה, ולכן ישראל מצטווים לא להיכנס לא לעמון ולא למואב, כי ירושה לבני לוט נתתיה, אבל ירושה מחד, אי חיבור עם אברהם מאידך. ואנחנו עמדנו בסוף השיעור הקודם על הביטוי המופלא, וישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. וישא לוט מקדם. ואמרנו כבר, אחרי פירושם של רש"י, והאבן עזרא והרשב"ם במחילה מכבודם, שלא היו בקיאים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, מה לנו כנלין על אנשי הגולה שלא ראו את הארץ, גם אם באמת ההערה שלך הייתה במקומה, שייתכן מאוד שאם היו מדקדקים היה צריך להימצא, היה צריך להיות מובן הקושי, אבל על כל פנים הקושי הוא זועק, הלא סדום ובנותיה, כיכר הירדן, נמצאים ממזרח לאברהם אבינו, שנמצא ליד בית אל, על ההר. אם כן היה צריך לכתוב, וישא לוט לקדם, ולא וישא לוט מקדם. זוהי קושייה עצומה. דיברנו בסוף השיעור הקודם, על כך הבאנו את פירושו של פרופסור יהודה אליצור, שמביא דוקטור יהודה קיל בדעת מקרא, שלפיו וישא לוט מקדם, פירושו מאותו מקום שהוא מקדם לבית אל. ולא בכדי הדגיש הכתוב לפניכם שאברהם קובע את אוהלו בית אל מים והאי מקדם. ועוד קודם לכן אברהם בונה את המזבח מקדם לבית אל. אז המקום הזה שהיה מקדם, זאת אומרת מזרחית לבית אל, נקרא בשם מקדם. ואז וישא לוט מקדם, זהו קיצור של השם הזה שככל הנראה היה נקרא מקדם לבית אל. מאיש חברינו רב שלמה אבינר כתב ספר שלם של שאלות ותשובות בהיותו איש בית אל, נכון? שנקרא מקדם לבית אל. אז הנה, זה שם, שם המקום, מקדם לבית אל. קיצרו אותו למקדם, וישא לוט מקדם. זה יפה, וזה ישר בפשוטו של מקרא, ועדיין אמרנו צריך תמיד להבין למה המקרא בוחר כביכול להטעות אותנו ולתת לנו שם שיכול להתפרש בצורה אחרת, וכי מה היה חסר אילו היה כתוב וישא לוט מקדם לבית אל, או וישא לוט ויפרדו. מה ההדגשה הזאת? אין ספק שכאן גם לאחר שפענחת את הפשט אתה צריך להבין מה המסר, והמסר הוא בדיוק מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, השיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי באברהם ואי אפשי באלוהיו. דברי חז"ל שמבוססים ללא ספק על הקושי בפשט הכתובים שעליו עמדנו, כיוון שחז"ל ידעו היטב את הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, מאיר לפנינו את המושג מקדם. ואז אמרנו, מקדם יש בגיאוגרפיה, במקום, ויש מקדם בזמן. וכשהפסוק אומר והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, על פשט מקדם למקום שבו נוצר האדם, וממזרח הלא גן עדן. מקדם, מן קדם, מן זמן, כמו שאומרים אצלנו בני דודינו הערבים. מקדם, כמו שאנחנו נחדש ימינו, כקדם, וברור שכקדם הכוונה היא כמו שהיה בעבר. וראינו כבר שהקשר בין קדם לקדם הוא פשוט מפני שהשמש מקדימה וזורחת היכן במזרח, ולכן המזרח נקרא קדם, כיוון ששם מקדימה השמש וזורחת. כמו שמערב וערב, שהוא המאוחר, ערב לעומת הבוקר, הוא המערב שבו שוקעת השמש. הקשר בין המקום והזמן הוא ממש מתבקש כאן. וכאן אנחנו עומדים באמת על הביטוי הזה. והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. מלכתחילה, המגמה האלוקית היא להיטיב לאדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יחיה בגן עדן. קלקל האדם את מעשיו, והוא מגורש מגן עדן. מה אז? שמים מקדם לגן עדן את הקרובים ואת תלעת החרב המתהפכת לשמור על דרך עץ החיים. נמצא שהמקדם הוא בעצם גן העדן. לוט, וכאן תראו את 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 ה את ה את ההערה הגדולה של הפסוק. וישא לוט את עיניו, אתה מצפה נשיאת עיניים כלפי מעלה, וירא את כיכר הירדן, כי כולם אשכה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים בו אחת צוהר. מהו גן השם? גן עדן. ומהי ארץ מצרים? גם כן נאמר עליה בפסוק מסוים, בהקשר מסוים, אשר תעבור והשקית ברגלך כגן הירק. זאת אומרת שאינך אינה זקוקה למי גשמים, אלא מי הנהר משקים אותה. לכן גם מצרים הייתה נחשבת בפן מסוים בהקשר הזה, לפחות אזור ההשקה של הנילוס, כגן השם. מה היה טבעו של הגן הזה? שאלה בפני עצמה. אבל זהו היה הגן, כגן השם, כארץ מצרים. לכן פה הדגשת כארץ מצרים, אשר תעבור והשקיקה ברגלך כגן הירק. לוט נושא עיניו כביכול לגן עדן, אבל האמיתו של דבר הוא נפרד מאברהם ונושא מקדם, דהיינו, מאותו מקום שהיה ראוי, שהיה לכתחילה ראוי להיות גן עדן. ארץ ישראל לא תהיה גן עדן. אומר הפסוק במפורש בישעיהו, ויישא מדברה כעדן, וערבתה כגן השם. הייתי לפני ימים ספורים בחצבה, שבערבה, שם דיברנו לא מעט על הפסוק היקר הזה, שאתה רואה שם מה שעשו אנשי הערבה, נותנים כעת שם שיעור קבוע, בחצבה שבערבה. אז זה... דיברנו על ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם. זה אמרתי, אתם אחד מסימני הגאולה שלנו, מה שמתרחש בערבה, לפחות קודם כל בהיבטים החומרי, הפיזיים. וישא לוט מקדם. לוט נוסע מהמקום שהיה ראוי לו לכתחילה, מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, מאברהם ומאמונתו, ו... פניו סדום. עכשיו אנחנו נבין גם בהיבטים היותר, לא רק בסימנים, בקודים, אלא בתכנים המוסריים הפשוטים. מה בין אברהם לבין סדום? נכון, הפסוק אומר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ולעומתם, אברהם אבינו הוא איש האמונה הגדול. אבל מה הנקודה שבא לידי ביטוי הניגוד התהומי שבין אברהם לבין סדום? מהי הנקודה?
חסד.
הכנסת אורחים, יחס לחלש, לסובל. אברהם אבינו איש החסד הגדול שאוהלו פתוח לרווחה ונקרא בתחילת פרשת וירא, איך הוא מקבל אורחים, ולעומתם אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מה רעתם של אנשי סדום? כבר דיברנו על כך שהמקרא עצמו בספר בראשית איננו שם את הדגש, גם יש פה הערות ורמיזות עקיפות, על נושא העבודה הזרה. זאת אומרת, הסוגיה היא פה לא סוגיה תיאולוגית, במובן הפילוסופי. מאמינים באל אחד, מאמינים באלילים, טרפים וכו'. לא.
גם
יראת השם, שכתוב רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, זה הכל במובן המוסרי. נכון. הסוגיה שהפסוק מדגיש, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. במה הם רעים וחטאים להשם מאוד? את זה נקרא, כשנקרא פה הפסוק סותם ולא אומר במה הם רעים. אבל את זה נקרא, כשנראה כיצד הם נסובים על ביתו שלות ואומר, הוציא את האנשים ונדעם. יש פסוק בספר יחזקאל שמאיר בפנינו את מה רעתם של אנשי סדום. זה מאוד מעניין, כי באמת אנחנו היינו אומרים, אנחנו מכירים את המושג של סדום, למשל במובן של תועבות מיניות, כגון למשל בעניין הזה של משכב זכור, רצו את האנשים ונדעים. אבל בזה לא אופיינים רק אנשי סדום, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, והתרבות הכנענית עצמה כוללת משכב זכור ומשכב בהמה, ארץ מצרים וארץ וסדום. ביחזקאל בפרק ט"ז, דווקא בעת התוכחה הגדולה לאוהלה ואוהליבה, אומר הנביא בפרק ט"ז, פסוק רק רגע אחד, מה? כן, הנה. אומר בפרק ט"ז על האחיות, על האחיות, האחות שומרון ואחות ירושלים, אומר הפסוק כך. הנה פסוק ממתת, יפה. הנה זה היה אבון סדום אחותך. גאון, סבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד אני ואביון לא החזיקה. ותגבנה, ותעשנה תועבה לפניי, ואסיר את הן כאשר ראיתי. ובכן, יחזקאל מגדיר באופן מדויק, מה אבון סדום אחותך? גאון וסיבת לחם, ושלוות השקט היה לה, ולבנותיה, ויד אני ואביון לא החזיקה. אבל מעניין הדבר, שלפנינו כאן, שילוב של גאווה, גאון, וסיבת לחם, ויד אני והביון לא החזיקה. לכאורה, לא בהכרח המידה הזאת של קמצנות והמידה של גאווה באים ביחד. יכולה להיות קמצנות שהיא פועל יוצא, למשל, פשוט של אדם לא רוצה לוותר על מה שיש לו. אנחנו יכולים להיות, לראות גם באמת אנשים לצורך העניין קמצנים ענבים, אבל הם לא ענבים, אבל כל פנים הם לא בהכרח קמצנות וגאווה. המידה המיוחדת של סדום הייתה שאי החזקת יד אני ואביון לא הייתה פועל יוצא, נגיד לצורך העניין, של מה שקוראים פושע לתיאבון. הפושע לתיאבון שלא רוצה לתת צדקה, לא, כי הוא רוצה לשמור את הכסף לעצמו. זה המצב הטבעי. אדם לא אוהב לפזר את כספו. אצל סדום זו אידיאולוגיה. הם קמצנים להכעיס. הם לא מחזיקים יד אני ואביון להכעיס. ואתה רואה את זה מאוחר יותר בפרשה של אנשי סדום. תראו איך הם מתאספים אל אלות כל העם, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. מה וואלק, מה קרה? סדר, אתה קמצן, לא רוצה להחזיק יד אני ואביון, מה אכפת לך שאחר עושה? ואפילו אם אכפת לך, אז מה זה פה ההתקמצות הזאת? מה פה ההתכנסות הזאת? אתם רואים שיש פה תפיסה אידיאולוגית, לא בכדי כשחכמינו מדברים על מידת סדום, או על החוקים, המדרשים שמדברים על החוקים שהיו בסדום, אז הם בזה רוצים לומר, הייתה פה השקפת עולם. מה הייתה השקפת העולם? בפן מסוים, אם כי בצורה הרבה יותר מעודנת, אנחנו מוצאים את זה למשל אצל השקפת העולם של העיר ספרטה ביוון. הם טענו שבאופן עקרוני לחלשים אין מקום בעולם. הדפוקים, אלה שהקדוש ברוך הוא המר את גורלם, סימן שהוא לא רוצה שהם יהיו בעולם. ולכן, לא רק שצריך, לא צריך לעשות מעשה חסד עם החלשים. יש פה תהליך של ברירה טבעית. האדם העליון והאנשים המקולקלים והדפוקים צריכים להיכחד מן העולם. זאת הצעה השקפת עולם. ולכן, בסדום יש מקום רק לעשירים, לחזקים, גאון. וסיבת לחם, שלוות השקט היה לה. כאן בסדום אלה אנשים. אנשים חלשים אין להם מקום בסדום סיבי. מה?
זה לא בסדום הנאצית.
מה?
זה לא בסדום הנאצית.
בדיוק, אם אנחנו חשבנו שזה מין דבר שהוא רק שייך למיתולוגיה, אז הנה אנחנו ראינו את הדברים בעינינו, בדיוק השקפת העני העליון של החיה הצהובה הנאצית, נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, ולכן, שימו לב, מה הם אומרים ללוט? בשעה שלוט אומר להם, אל נא אחי תראו, העני פונה להם כאחים, ואפילו מוכן להוציא אליו את בנותיו, היום הוא אליו, גש הלאה! היום הוא האחד בא לגור וישפוט שפוט? מה שייך עניין של וישפוט שפוט לכאן? אתה רוצה לשנות את החוקים? אתה רוצה לשנות את החוקים? יש פה חוק! יש פה סדר בסדום! בסדום אין מקום לעניים! אתה חושב שאנחנו מתוך תאווה רוצים לדעת את האנשים האלה? זה חלק מהעונש שלהם שצריך לשכב אותם משכב זכור כדי שהם לא יעידו יותר לבוא להנה. זה התפיסה הסדומית. ועכשיו אנחנו מבינים טוב שהפסוק אומר רעים וחטאים להשם מאוד. המילה מאוד באה בבחינת, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה לא רק בא לומר שזה היו רעים, יש רע מאוד. כמו שיש ציון טוב, יש טוב מאוד. המאוד כאן הוא מדרגה אחרת. הוא מהות אחרת. פירושו של דבר, רעים וחטאים להשם בכל מאודם, במסירות נפש, באידיאולוגיה, פושעים להכעיס. אליהם הולך לוט. צריך לומר לזכותו של לוט, שהוא כן מכניס אורחים. ובפן מסוים אפשר אולי אפילו לומר שלוט בסדום מדרגתו, אבל על כל פנים ניסיונו יותר גדול משל אברהם, כי הוא באמת צריך לעמוד שמה כאיש נגד הזרם, נגד כל הגאות הזאת. אבל מלכתחילה, מדוע אתה הולך למקום כגון זה? מדוע אתה נסחף בעצמך אחרי תאוות הממון שבך? הנה, אצל לוט באמת יש תאוות ממון, שהיא בסופו של דבר לא פוגמת במידת ההכנסת אורחים שלו. אבל הוא לא היה צריך אוי לרשע ואוי לשכנו. לכן, באמת כאן המעשה הזה שלוט, שעוד נראה שיש לו גם השלכות שנוגעות למידותיו שלוט, אבל זה לא עכשיו, זה כשנגיע לפרשה הזאת, יש לך לפניך בחירה בין אוהלי החסד של אברהם ובין בניין עולם חסד אמו לבין הליכה אחרי תאוות לבך ואחרי שרירות לבך וירידה לסדום. לוט, אנה פניך מועדות? וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. חברים יקרים, עכשיו אנחנו באמת, הדברים מוארים הרבה מאוד. ועכשיו, מכאן אנחנו באים אל השלמתה של הפרשה, ואני קורא מפסוק י' ד' ואילך. כן.
של השכחה גלויה של מלאכים, הצלחה ביד השכחה, הוא התלווה לאברהם,
נכון,
והיה בבית המקדש במובן מסוים.
כן, נכון.
אוהלו של אברהם זה בית המקדש,
נכון, שכינה שורה בו. כן,
איך אדם לא
מאברהם
ולא
מאלוקה. עקוב הלב ואנוש מאוד, מי ידענו? אני השם ידענו. אולי, מה שרומזים גם חז"ל, ביחס, אני לא אוכל לעלות ההרה, פן תדבקני הרעה ומתתי, שאדם מרגיש שהוא נמצא בצילו של אברהם. הוא מרגיש שהוא נמצא, שהוא חיוור כביכול על יד אברהם. ולעיתים אנשים שמחפשים כאילו את הביטוי האישי שלהם, קשה להם מאוד באיזשהו מקום שהם נמצאים גם בצילו של אדם גדול ונשגב כמו אברהם. זה חלק מהלב העקוב, ולכן הוא רוצה להיפרד מאברהם, כי הוא מרגיש שכביכול אברהם מבטל את העצמיות שלו, את העצמיות הלודית הזאת. אף על פי שממידותיו של אברהם בפן מסוים הוא למד, כמו שראינו, בעניין הכנסת אורחים. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאמו, שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם. צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך יימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויהל אברהם, ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני. כאן מסתיימת הפרשה, במבט רחב, הפרשה שהתחילה בתחילת לך לך, עם הניסיונות של הירידה מצרים, עם ניסיון ההיפרדות מלוט, בהבטחה שלישית, אם תשימו לב, שעיקרה, או בעצם הבטחה כפולה, הבטחת הזרע והבטחת הארץ. מתחילה בסנה עיניך מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. וזוהי ברכה שהיא כבר גבוהה מכל מה שהתברך אברהם עד כה, תוך הדגשה עד עולם, נצחית. והברכה השנייה שנוגעת לזרע, ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך יימנה. ואני רוצה, אולי, קודם כל, נחלק לכם דפים שהכנו. בכבוד, תן. בצד הזה, בבקשה, הלאה. זה אני מקווה שיהיה מספיק ועד שעד יש כאן אולי נפתח במה שבא קצת בשלב מאוחר יותר, אמרו שיש פה ברכת הארץ וברכת הזרע. בברכת הזרע אנחנו מוצאים שני דימויים שנחרזים לאורך כל המקרא, בוודאי בספר בראשית. לאפר הארץ ולחול הים, זה קשור עוד קצת, כוכבי השמיים. שני הדימויים הללו, קודם כל, כמובן, הם נאמרו על דרך הפלגה. אחרי הכל, פסוק אומר מקום אחר, כי אתם המעט מכל העמים. אז אפילו אם יש מיליונים, הם לא משתווים מיליארדי המיליארדים של גרגרי האפר של הארץ. וגם, אגב, לא, לכוכבי השמיים, שכיום אנחנו יודעים, שכוכבי השמיים הם, יש מיליארדי מיליארדים של כוכבי שמיים, בגלסקיות למיניהם וכו' וכו'. בעין בלתי מזוינת, אנחנו מדברים על כוכבי השמיים, אז אפשר אולי לדבר על רבבות כוכבים. אבל המקרא, תורת השם, תמימה, שיודעת גם מה שלא ידעו כל בני אותו הזמן, יודעת שכוכבי השמיים זה מספר שהוא אולי עולה על אפר הארץ. אבל ברור שהדימויים הללו אינם נשארים רק בהיבט של המספר. אלא יש כאן איזשהו מסר. אני הבאתי, כיוון שראיתי כיצד, כמה יפה כותב את הדברים האלה, דוקטור יהודה קיל, אז הבאתי מתוך דעת מקרא, בואו נקרא את הדברים, אולי נוסיף משהו. ושמתי את זרעך כאפר הארץ. אתם רואים? חברים יקרים? ובל תשאל, הלא אני יחיד, וגם אם מלד בן, איך יירש איש אחד ארץ גדולה כזאת, אחרי שיש פה הבטחה של שא עיניך, אמר לו שזרעו יהיה רבים כאפר הארץ. כך מפרש המלבין. כאפר הארץ, לשון ריבוי מופלג. ונקט את הדימוי כאפר הארץ. שהרי מדובר במתן כל הארץ לו ולזרעו עד עולם. ולקמן, בפרשת ברית בין הבתרים, נקט בדימוי של כוכבי השמיים. שם, דווקא, שהרי ביקש ממנו, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, ומתוכל לספור אותם, ויאמר כה יזרעך. ובפרשת העקדה, נקט בשני הדימויים כאחד, כי ברך אברכך, והרבה את זרעך, ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. אז הנה אנחנו רואים שלאחר העקדה, שני הדברים גם יחד נמצאים. ושני הדימויים הבאים כאן, סמוכים זה לזה, לא רק מבטאים ריבוי מופלג, אלא גם מחברים שמיים וארץ. בבחינת סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. יפה, הערה יפה, שתאמר לזכותו של דוקטור יהודה קיל, פעם עפר הארץ, פעם כוכבי השמיים, אבל בואו קצת יותר נעמיק בעניין. עפר הארץ מבטא בצד הריבוי המופלג את ה... אם אפשר לומר, את המוצקות, את היציבות. בכלל, גרגר אחד, מהו ומיהו. האפר כולו שבו יש את המיליוני מיליונים של גרגירים, יוצר יחד את השכבה המוצקת. חול הים שעוצר את הים מלגעות ומלשטוף, זו דוגמה עוד יותר טובה, הוא באמת החול שמה מה ערכו של כל גרגיר, אבל הם כשהם יחד, הביטוי של היחד. יש באפר עוד היבט. איך אנחנו אומרים בתפילת אלוקי ניצור? ונפשי כאפר לכל תהיה. האפר יש בו את הריבוי העצום, ובאמת הענבה, אם תרצו, נובעת מהתבוננותו של כל גרגיר חול בעצמו, כשהוא אומר, אני כשלעצמי, מה אני? רק יחדיו, רק היחד, נותן את היכולת של העמידה, אם מול גלי הים, ואם ביציבות. כשאברהם אבינו מובטח כאן על הארץ, סנה עיניך, כי כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם, עד עולם, הרי ירושת הארץ לזרע אחריו מחייב את הזרע עצמו להיות כאפר הארץ. אתם רואים פה את האסוציאציה המקבילה. נותנים לך את הארץ וזרעך. זאת אומרת, פה יש את היחס הקישור נפשי כאפר לכל תהיה. אני דרך אגב באמת חושב בכל פעם שאני אומר באלוקי ניצור ונפשי כאפר לכל תהיה, יש פה ביטוי של ענווה, אבל יש פה גם ביטוי של התקשרות, התחברות אל האפר. זה לא רק ביטוי, זה לא ביטוי של זלזול. נפשי כאפר, כמו אני יודע, אני תולה, אנוכי תולעת ולא איש. גם התולעת הזאת יש בה משהו, אבל נפשי כאפר עם היציבות של האפר, עם הסטביליות שלו, עם השורשיות שלו, אם תרצו. נפשי כאפר, הדממה הזאת, נפשי כאפר לכל תהיה.
ולא...
מה?
האפר נדרך תחת כל כף רגל.
ודווקא מפני שהוא נדרך תחת כל כף רגל, הרגל הולכת והוא נותר. אז כמו הסקופה הנדרסת, שהיא נשארת, יש באפר את הדממה, את היציבות הזאת. הרב קוק זכר צדיק לברכה מדבר על זה באורות הקודש, בדברים מה יש לאדם ללמוד מהדומם. שבתוך נפשו של אדם נמצא גם הדומם. הדומם היציב, הסטבילי. נפשי כאפר לכל תהיה. ולא בכדי אומר הפסוק, וענבים המה ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום. הענבה היא סגולה לירושת הארץ. לכן, והיה זרעך כאפר הארץ כדי לזכות לירושת הארץ. שוב תראו את ההקבלה הניגודית בין סדום, גאון, אין? וסבעת לחם ושלוות השקט, גאווה, מול הענבה האברהמית. מי יורש את הארץ? מי שהוא באמת מן הענבים. ענבים הם הירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום. כדאי להתבונן דרך אגב, בספר מוסר אביך, בסופו יש מידות. אז מידה אחת היא מידת הענבה, שם כותב הרב, הענבה סגולה לירושת הארץ. ענבים הם הירשו ארץ. ודבר שני אומר, ארץ ישראל היא סגולה לענבה. זאת אומרת, בארץ ישראל מתחנכים לענבה. זה גם המבחן של ארץ ישראל. כי אם מתגאים, ואם אומרים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז הארץ כבר מתערערת תחת הרגליים. אז זה ההיבט האחד של האפר. ההיבט של הכוכבים דווקא מבטא איזשהו גובה. נושאים עיניים כלפי מעלה. הבית נאו, לא במובן של גאווה, אבל בואו נראה את ההבחנה. הכוכבים, נסתכל בדימוי הזה, כל אחד בפני עצמו. הלו הכוכבים אינם דבוקים יחדיו כמו אפר הארץ, אלא כל כוכב. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. כל כוכב הוא שמו שלו. בגרגרים אתה לא תמצא שכל גרגר יש לו את השם שלו. הכוכבים כל אחד הוא שמו. כל אחד ותפקידו. דרך אגב, בימי קדם, לפחות התורה בוודאי, וריבון העולמים בורא הכל ויוצא החוקים ודאי, אבל האנשים, המדע של אותם ימי קדם, לא יכול היה להצביע באופן אמפירי על התפקיד של כל כוכב וכוכב. הגילוי המופלא של ניוטון, של כוח המשיכה מזה, וכוח ההתמדה מזה, והשילוב שביניהם בתורת הגרביטציה, על פי עקרונות חוקיים מדויקים של כוח המשיכה עם מכפלת הקבוע בחילוק לריבוע המרחק, היא שיאירה את התמונה הכוללת של המערכת של כוכבי השמיים כנצרכים זה לזה. על פי התורה הזאת, על פי המדע הזה שקיבל מימד חדש לאחר גילויי כוחות המשיכה של ניוטון, ברור לנו שלמשל לו יצויר שהיו הכוכבים משנים את מסילותם, הייתה יכולה להתרחש קטסטרופה שהייתה הורסת את כל מערכת השמיים. וכשניוטון גילה את זה, מספרת לו האגדה והמסורת, שהוא בא אל האמא שלו, שהייתה אישה חכמה וזקנה כבר, והיא שמעה את תהילת בנה, וככה הבינה טיפ טיפונת ממה שהוא מספר, והיא אמרה, תשמע, מאז שאתה גילית את התיאוריה המדעית שלך, אני מבוהלת מאוד, כי עכשיו יוצא לפי דבריך שמספיק שכוכב אחד ייתה ממסלולו, כדי שתהיה קטסטרופה עולמית, והכל יהרס. אז אני חרדה, אמרה לו האמא. אמר לה ניוטון, אני לא יודע אם הוא אמר לה את זה בדיוק בלשון הזאת, אבל הוא אמר לה, מי שברא את הכוכבים במשמרותם ברקיע כרצונו, הוא גם ידאג שהסדר הזה יישמר. ניוטון היה איש מאמין. אנשי מדע גדולים היו רובם הגדול, אנשי אמונה גדולים גם. ניוטון, איינשטיין, זה דרכם שלהם.
דרווין.
מה?
דרווין.
היה איש מאמין, כן. בכל אופן, ניוטון, אז הוא אומר לאמא שלו, דרך אגב, תחשבו, כשאנחנו אומרים את התפילה, אולי לא יזכה בזה, והיה זה שחרי שתגידו בתפילת המעריב, ברוחמה פותח שרים משנה איתם, הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. אז זה לא רק העניין של המשמרות, של הכוכבים, שאלה יורדים ואלה עולים, אלא כל אחד נמצא על משמרתו. זאת אומרת, יוצא שבעצם גם בכוכבי השמיים, למרות העובדה שאנחנו נמצאים כאילו כל כוכב הוא בפני עצמו, כל כוכב לעצמו, ואכן כל כוכב לעצמו, וכשהפסוק אומר, מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא, איך ההמשך? לא, אולי איך הפסוק לפני כן, נו, מי יזכיר לי את הפרק? נו, כן. מעודד ענבים השם, גירת, הלאה. הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. מונה מספר לכוכבים ולכולם שמות יקרא. שימו לב להקבלה. איך אמרנו? נו, השובר, הרופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם. קודם כל, בדיוק נפלא, מחבש. גם את העצבות צריך לחבוש. כמו שחובשים פצע, צריך לחבוש את העצבות. אבל ריבונו של עולם דואג לכל אחד ואחד, כמו שהוא, למרות שאתה אומר, זה אדם, אז מה עוד אחד? פחות אחד, לא. מונה מספר לכוכבים וכולם שמות יקרא. הפרק הזה מתבסס על הרעיון שכל אדם יש לו כוכב. אדם וכוכבו, לא בתפיסה האסטרולוגית, אלא במובן הדימויי, כמו הכוכבים במשמעות. ככה מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא. אל תחשוב שזה איזה ככה, הכל ביחד. חסר אחד, נו מילא. עכשיו כשאנחנו שומעים את ניוטון, אנחנו מבינים. חסר כוכב אחד, יכול כל העסק להתפוצץ. כולם נצרכים זה לזה. לכן הרופא לשבורי לב הוא מחבש לעצבותם, את העצבות של כל אחד ואחד. כל אחד יש לו את תפקידו שלו. אז הכוכבים בשמיים, הם מבטאים באמת את הייחוד של כל אחד, ואת ההזדקקות של כל אחד. יש פה איזושהי מעלה גבוהה מאשר המעלה של כל הים, עם כל מה שדיברנו עליו. אז אתם רואים כיצד שני הדימויים האלה מאירים בפנינו את סגולתם של ישראל. לברכה הזאת זוכה אברהם עכשיו, לאחר שנפרד לוט מאימו, וגם עכשיו הוא זוכה בברכת הארץ. ועכשיו אני רוצה רגע לעמוד על ברכת הארץ. שימו לב לתהליך. שוב, אנחנו קוראים את הדברים וזה נראה ככה אצלנו כאילו כפל העניין במילים שונות. לא. יש פה תהליך מאוד מאוד מוגדר בדרך של קניין ארץ ישראל לאברהם אבינו, או בברכתו של הקדוש ברוך הוא. כשאברהם שותף לה, במה זה מתחיל? ואדוני אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מימו, שנה עיניך, וראה מן המקום אשר אתה שם, שם מקדם לבית אל, שם מן המקום שאתה עומד, בגובהה של הארץ, בהרים, גבוה מעל גבוה, צפונה ונגבה וקדמה וימה. ובכן, מה הדבר הראשון לפני הכל? מה? הפעולה הראשונה? שנה עיניך רואה. לראות. ולא סתם לראות, הרי הפסוק הזה בא בהקבלה ניגודית למה שנאמר אצל לוט, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן. הוא משפיל את עיניו לראות את העושר ואת ה... שפע החומרי, והדבר הזה מסיח את דעתו מאנשי שלום רעים וחטאים להשם מאוד. לאברהם נאמר, שנה עיניך וראה. לפתוח את העיניים, כמו שאומרים אצלנו. פתח את העיניים. מקום אחר, חזל אומרים, ויוצא אותו החוצה, צא מהצטגנינות שלך. הרבה פעמים אנשים נמצאים באיזשהו ככה, סגורים בתוך עצמם, אז הם לא רואים מה שעושים. שנה עיניך וראה. פתח את העיניים, תראה דברים, מבט, פרספקטיבה, ימה וקדמה וצפונה ונגבה, צפונה ונגבה וקדמה וימה, והדגש המיוחד הוא כאן על הקדמה, גם לא שנסע קדמה מקדם, אבל לקדם, גם זאת תהיה ארצך שלך, כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרחה עד עולם. אז זה אם כן הדבר הראשון, לראות. מה הדבר השני? מה הפועל השני שנתבע מאברהם? קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. יש פה שני פעלים. קודם כל קום, הזדקף, התרומם, והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אפשר שגם מה שלא נראה בעין, לפחות בעין ה... בלתי מזוינת, או בעין האנושית, במבט, התהלך בארץ. ובאמת נראה, ועל זה עומד הרמב"ן, שאברהם אבינו במרוצת חייו מקיים את הדברים. לא רק באזור ההר, הוא גם מגיע לנגב, עד אבי מלך מלך פלישתים. הוא יוצא עוד מעט צפונה, ומגיע עד דן. זאת אומרת, אברהם אבינו עובר את הארץ לאורכה ולרוחבה. אכן, אברהם אבינו מקיים את קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ועל זה נעמוד עוד מעט, כי אין לנו כבר הרבה זמן. אבל עכשיו באים עוד כמה פעלים שמביאים את מעשהו של אברהם, את תוצאותיו. ויאהל אברהם, מה זה ויאהל? זאת אומרת, נוטה אוהלים, אבל ויאהל בלשון פועל, זאת אומרת, הליכתו של אברהם איננה רק הליכה של תייר, אלא היא, כן, פה זה בשלב הראשון, ויאהל, זה המאחזים, זה המאחזים, כן, המאחזים, נכון. ויאהל אברהם, בלתי חוקים, מה פרוש, בלתי חוקים, והיה מדי על יעקב לחוק, ישראל בריאת עולם, כן, זה לא, אבל, זה לא תיאור, באמת, ויאהל אברהם, אנחנו, אתמול זכינו בכפר עציון, בנינו שני אוהלים במסגרת בית ספר שלהם. מה זה אוהלים? אוהלי קידר, אבל כל אחד יש בו מקום למעלה מ-400 איש. כי באמת, ברוך השם, יש היום את הספר שדה, הרבה מאוד קבוצות, גם הרבה מאוד קבוצות לא דתיות שמגיעות אלינו, ואוהל לבנים ואוהל לבנות, ומשהו יפהפה. אז אתמול עשינו קידוש באוהלים. ביקשו ממני לומר שם דבר תורה, פרשת וישלח, אמרתי מה זה, וית אוהלו מהלה למגדל עדר. איפה זה מגדל עדר, כידוע לכם? מה?
גושי ציון.
כן, מגדל עדר, זה גושי ציון, נכון? אנחנו אפילו יודעים לזהות את זה עם אטלה, שזה מגדל, מקום גבוה, שבו נאספים העדרים. טוב, זה הפשט, אחר כך הבאתי להם תרגום יונתן, אתם יודעים מה זה תרגום, מה אומר תרגום יונתן? על ויתו הלא מהלה מגדל עדר, אתר דמיתמן עתיד למתגלי מלכה משיחה בסוף היומיה, מקום שמנו עתיד להיגלות מלך המשיח. אמרתי חבר'ה, בואו תהיו זהירים, לא נהיה כל כך משיחיים, אבל יונתן מפורש. ועל יסיס מה אומר את הדברים האלה יונתן, התרגום יונתן, מה? על פסוק, אבל איפה אנחנו מוצאים את זה? דוד, אתה בית לחם אפרת, אבל לא, הביטוי מגדל עדר מופיע עוד פעם אחת בתנך. הוא מופיע בספר מיכה, ואתה מגדל עדר אופל בציון, עדיך תעתה ובא ממלכה הראשונה למלכות ירושלים. אנחנו מפורש. אז המקום, שם המגדל עדר, ודאי הכוונה היא לירושלים. ומגדל עדר, פרושות דבר, המגדל על הר גבוה, שאליו נאספים העדרים. מי הם העדרים? העדרים הם עדרי ישראל, כן? מזרי ישראל יקבצנו ושמרו, כרועי עדרו. זה העדרים, זה מגדל עדר. אז זה ככה, הפלגנו. על כל פנים, יעקב נוטה אוהלו, אבל ויאהל אברהם, ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני. שוב, נדקדק בכל מילה, יש פה תהליך. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קום יתהלך, אברהם את ההתהלכות הזאת איננו משאיר רק לטיול ללא משכן, אבל בדרך ויאהל, איפה מקום הקבע הראשון, במה גדולתה של אלון, אלוני ממרא, על פני שאר המקומות שבהם היה אברהם עד כה, שכם, קדם לבית אל, וכאן כשהוא ויאהל, משמע הוא נוטה תועלו, איתים פה, איתים פה, ודאי יש חניות רבות שבדרך, גם באזור גוש עציון מסתם הנוטה תועלו, כמו שיעקב, אבל ויבוא וישב, ישיבה, מה שקוראים בלשוננו שלנו התיישבות, התיישבות זה לא מילה גסה, התיישבות, וישב באלוני ממרא אשר בחברון. יש בקשר לשבת ושלווה. אז כן, נכון. אז מה זכותה של חברון? למרות שהיא לא ראשונה, אנחנו ראינו כבר לפני כן את שכם, ואנחנו רואים שבית אל קודמים, אבל מה? שם לא כתוב וישב. אז אני אומר, חברון? ויעבור, נכון. המעבר, מעלים, מאחזים, חברון, התיישבות קבע בחברון. זאת אומרת, בחברון המפתח בה הוא היציבות, ואכן שם בזכות הישיבה, גם מערת המכפלה, שהיא לדורי דורות. זאת אומרת, נקודת היציבות שם בחברון, שם גם באמת הוא בונה כבר יחסי שכנות, בעלי ברית אברהם וכדומה, מה שלא מצאנו עד כה ביחס לשכנים. פה יש גם בניין יחסי שכנות נאותים בחברון. וישב באלוני ממרא אשר בחברון, אגב, הביטוי אשר בחברון משמעותו שחברון היא ארץ, חברון זה אזור, חבל חברון, ארץ חברון, מפורש כאן פסוק יש, אשר בחברון, אבל רגע, אחר כך בא השלב, ויבן שם מזבח להשם. אחרי הישיבה יש את הבניין, והבניין בראש ובראשונה, ויבן שם מזבח להשם. אנחנו מזהים היום את אלוני ממרא עם רמת אל חליל, ואני כל כך מיצר שהיום, בימינו שלנו, קשה להגיע לשם. שם נמצאים עוד אבנים קיקלופיות מתקופת האבות. כמובן שזה נבנה בשלבים מאוחרים יותר. מקום הזה, אלוני ממרא, סוגיה בפני עצמה. ואם היה אפשרות, אני לא יודע, אולי מכללת הרצוג יהיה לי איזו פרוטקציה, שבמסגרת הסיורים אפשר יהיה פעם להגיע גם לאלוני ממרא. היום מקום שלא מגיעים אליו, אלא אולי בליווי צבאי, אנחנו יודעים לזהות בדיוק את אלוני ממרא. אז זאת הזדמנות בדקה אחת, לא בדקה, ב-2-3 דקות, לפני שאני עוד רוצה להספיק שני דברים, ואולי נאחר 2-3 דקות בשיעור, אבל לא מעבר. קודם כל, הערה יקרה עד מאוד בעיניי, דיברנו כבר איך לימוד גיאוגרפיה מאיר בפנינו את עומק הכתובים. כיוון שאיננו יודע אם נגיע במהלך השיעור השנה עד פרשת וישב, שהיא הפרשה שלפנינו, אז אני רוצה לומר, פרשת וישב גם כן מזמנת לנו מכשול גדול מבחינה ההבנה הגיאוגרפית של המקרא. שיעקב שולח את יוסף בדרך לפקוד את שלום אחיו, כתוב, וישלחהו מעמק חברון. שואלים חז"ל, מדרש רבה, ורש"י מביא את הדברים על אתר, וכי חברון בעמק היא יושבת, והלא בהר היא יושבת, הר חברון, אלא מאותה עצה עמוקה של הצדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר בפרשת ברית בלבטרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדו וינו אותם 400 שנה. כאן מתחילה להתגלגל הגזירה של ועבדו וינו אותם דרך יוסף, שימחר וירד מצרימה, ובעקבותיו כל המשפחה. פס דברים ידועים. לכאורה כאן יש הערה שנובעת מהכרת הגיאוגרפיה. ואני תמה. נו באמת, חברון זה רק הר? מה זה, זה מין במת הר, אני יודע מה, כמו לצורך העניין רמת הגולן? זה לא בדיוק. חברון יש לה הרים ויש לה עמקים. צאו ותראו למשל, באמת איפה נמצאת העיר העתיקה בחברון? מה? בעמק, בעמק. לא, העיר העתיקה נמצאת על תל רומיידה, אבל למטה, איפה נמצאת מערת המכפלה, איפה נמצאת, אני מתכוון, חברון, נגיד שווקי חברון, יש ערים ויש עמקים, אז מה הקושי וישלחו מעמק חברון? עמק זה לא אומר שפלה, עמק זאת אומרת יש ערים ועמקים וישלחו מעמק חברון, מה קשה? מה הקושי? מה הקושי? התשובה היא כזאת, אז שוב, אם התורה אומרת וישלחהו מעמק חברון, מה אתה צריך להגיד וישלחהו מעמק חברון? מקסימום תגיד וישלחהו בחברון, אז זה מעמק חברון. ולמה דווקא מעמק חברון? הלא אברהם, אבינו איפה הוא יושב? באלוני ממרא. איפה אלוני ממרא? זה זיהוי ודאי כמעט. אלוני ממרא, זה באמת ברמת אל חליל. זה בגובה שלמעלה, מעל רמת אל חליל נמצא מקום שהוא בגובה 1,010 מטר מעל תנאי הים. המקום הכי גבוה בהר חברון. שם יושב אברהם. איפה עמק חברון? רק למטה, מערת המכפלה. אז למה אומר הפסוק וישלחהו מעמק חברון? אני לא היה צריך לשאול וישלחהו מהר חברון, כי שם הוא יושב, ברמת אל חליל. אז אם כבר, אז וישלחהו מהר חברון, למה מעמק? משמע שיעקב שלח את יוסף באמת מאיפה? ממערת המכפלה. כביכול אמר לי יוסף, לפני שאתה יוצא לדרך הארוכה הזאת, בוא, תחוז בידי, נלך למערה, שכבר אז קבורים שם אברהם ושרה, יצחק ורבקה, נתפלל שם אצל קברי האבות, לפני שאתה יוצא לדרך. זאת אומרת, הדרשה של חז"ל, שהוא שולח אותו מאותה עיצה עמוקה, זה עומק פשוטו של מקרא. אתם שומעים? בעיניי זה הרע גדולה מאוד. שוב, בשביל זה צריך להיות בית ספר שדה, צריך קצת להכיר את הגיאוגרפיה כדי להבין. באמת, יש בהר חברון גם הר וגם עמק. אבל אברהם ויעקב שעולה, מגיע עד במקום מושבו של יצחק, וזה לאלוני ממרא, הוא נמצא בהר. למה וישלח היום מעמק חברון? משמע שהוא שולח אותו ממערת המכפלה. או שולח אותו ממערת המכפלה, הרי פה רמז מאותה עיצה עמוקה של הצדיק הקבור בחברון. זה אתם יכולים למכור שם בחברון, את התובנה הזאת. הנה לכם איך התמונה הגיאוגרפית מאירה את מעמקי דברי חז"ל, ונותרה לנו עוד, נותרו לנו עוד שתי דקות, אז אנחנו רוצים בכל זאת כדי להשלים את הדברים, רק להתבונן בפסוק הזה. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. מה פשר ההתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה? כשאברהם נדרש ללכת לצורך פרנסתו ממקום למקום אחרי המראה, מובן. כשאברהם יורד מצרימה מפני הרעב, מובן. אבל קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, משמע שלהליכה הזאת עצמה יש איזשהו תפקיד שהוא מעבר לנדודים הטבעיים של הרועה. וההדגשה היא עוד כי לך אתננה, פה ההנמקה, כי לך אתננה. אז תתבוננו כאן שוב אולי תהפכו רגע את הדף, שנייה. הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קוף, לומדת מפה לדעת רבי אליעזר הלכה גמורה, תניא. אתם רואים, עשיתי בהדגשה, זה תניא. הלך בה לאורכה ולרוחבה, קנה מקום הילוכו, דברי רבי אליעזר. ואין, וחכמים אומרים, אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק. זאת אומרת, כדי לקנות קרקע, זאת אומרת, הפירוש הוא, אחרי שקנית, את שילמת וכו', אבל קרקע לא נקנית רק בכסף. אלא אחרי שאתה צריך לעשות מעשה, אז מהו המעשה? המעשה הוא בקניין על ידי עשייה, אומרים חכמים, עד שיקנה, עד שיחזיק, כגון גדר, נעל, פרץ, עשה איזה מעשה תיקון בשדה. רבי אליעזר יכול לומר, אני לומד מכאן שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא רוצה לאמת לו, שכך קונים. אבל ברור שהקניין הוא, כמו שאומר פה הנציב, הנה הוא מביא פה, קום התהלך בארץ, הם רואים בדבריו של רבי דוקטור יהודה קיל. אני קורא פה באמצע. וההתהלכות בארץ לאורכה ולרוחבה היא מעין מנהגו של בעל שטחי קרקע, הולך וסוקר את תחלותיו. וכן כתב הנציב, פעולת ההילוך עד מקום ראות עיניו היא אות לקניין. הנציב מדגיש אות לקניין, כי הנציב בעצמו עומד על כך, שזה לא יכול להיות פה קניין ממש, אלא כאילו סימן לקניין שיהיה לבניו. ומעין זה גם בעל הדיוקים. הלא הוא, שכחתי את שמו? מה? וולף, כן, זה וולף. הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם יתהלך הליכה הזאת אשר תקנה לו מלבד ידיעת הבעלות גם את הרגשת הבעלות עליה ומשום חביבותה דאברהם אבינו. זאת אומרת, לפי בעצם מה שאומר פה הבעל הדיוקים הוא שיטתם של חכמים. של חכמים, בניגוד לדעתו של רבי אליעזר. לא בקניין אנחנו עוסקים, אלא בחביבותם. חביבותו של אברהם. ואני הוספתי פה, ובואו תקראו את ההערה פה למטה, ולא פחות מחביבותו של אברהם, יש כאן ביטוי לחביבותה של ארץ ישראל, ולרצונו של הקדוש ברוך הוא לחבבה על אברהם, למען יטמיע חביבות זו בבניו אחריו, ובכך תהן אוכל להיקבש לבניו, שלא יבואו, לא יראו בה ארץ נוכריה. חברים יקרים, טיול מדאורייתא מנהלן, וערך הטיול, וערך ה... כלא מלבד מה שאומר הרמב״ם של טיול, ככה כדי להפיג את הרוח, ובחברת הצורות הנאות וכדומה, מה העניינו של טיול? הוא מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי בכך אתה ממחיש את חביבותה, אתה מגלה את אהבה לה. שהבנים יחזרו, הם יזכרו עוד סיפורים וזיכרונות, שם הלכתי, שם ראיתי, שם המעיין, שם ההר, שם הקמה והאילן. זאת אומרת, אברהם הולך בארץ, זה ממש לפי דעתי, הפסוק הזה, קום יתהלך בארץ לאורכה לרוחבה כי לך אתננה, טיול מדאורייתא בארץ ישראל, לא מדברים מחוץ לארץ, טיול מדאורייתא בארץ ישראל מניין, ומניין ערכו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, משום חביבותו של אברהם, ומשום חביבותה של ארץ ישראל.